אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM, ואם אתם לא בעניין של רדיו מסורתי ככה על גלי האתר, אתם יכולים למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני העסקתיים, מתי שרק תרצו, הכל עולה וזמין. איתנו באולפן, היום לפני 5 שנים הקלטנו את התוכנית הראשונה של העסקת הזה.
נכון.
היום, כעת חיה.
אנחנו חוגגים את האהבה שלנו היום.
את האהבה, את הזוגיות שלנו.
אהבה ומלחמה.
אנשים גם ככה מדברים, אני לא יודע אם אנחנו צריכים להכיל את הטרולים.
לא ידעתי שהם מדברים, יופי, אני שמחה שמדברים, זה נהדר.
אז אם אתם רוצים, אתם יכולים לחזור לעסקת הראשון שהקלטנו היום, לפני 5 שנים.
למה אתה מציע הצעה נוראית? אתה מתאר לעצמך כמה נורא זה נשמע, הסקט הראשון, אני לא מעיזה לשמוע אותו.
אני יכול רק להניח שזה הרבה פחות טוב מאשר היום. כי למדנו משהו בכל זאת. חיים ולומדים, מתפתחים.
5 שנים אתה סובל אותי, ואני חושבת שבהחלט מגיע לך
צלש.
איזשהו פרס, כן.
כן, את יודעת, את אומרת, ושוב, את משרתת את הנרטיב, אבל אפשר גם להגיד שגם את סובלת אותי 5 שנים, וזה לא קל, כל אחד מסיבה
ש...
טוב, תסלחו לנו המאזינים על זה שאנחנו ככה מתרפקים על עצמנו, בדיוק. זה גם חג אהבה, וזה גם 5 שנים, וזה הרבה מאוד בשבילנו רגשית. אנחנו אנשים מאוד רגשניים פה באולפן. גם בקונטרול, אנשים רגשניים נמצאים איתנו, תמר בנימין, המפיקה שלנו, ודרור רוטשטיין, שעל הביצוע הטכני, הם מתרגשים כרגע מאוד, צריך לראות, דמעות זולגות מעיניהם. שלום לכם, שלום מאיה סלע.
שלום לך, יובל. אז באמת היום ה-14 בפברואר, יום ולנטיין, יום האהבה הקרוי על שם ולנטינוס הקדוש. ואנחנו נקדיש היום את התוכנית הזאת לאהבה, כמובן, מה שזה לא יהיה.
לא
אני לא יודעת
לי.
כבר בשלב אני הזה בחיים.
גדלתי מעט, ואת זה עוד לא הבנתי.
אוקיי, אז מזל שהזמנו משוררים לברר את הנקודה הזאת, אבל נגיד שנדבר היום עם פרופסור ערן דורפמן, ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, על המקורות של מיתוס האהבה בתרבות המערב. מתברר שהמיתוס הזה הוא לא ורוד וחמוד, כמו שיש כאלה שהיו רוצים לחשוב, אם הם לא חיו מספיק, והם לא יודעים שזה פשוט
כמו בכרטיסי הברכה של הולמרק.
נכון. אז אולי אפשר למצוא כמה אפשרויות עתידיות כדי להפוך אותו לקצת יותר מוצלח. אנחנו נבקש עצות מרן דורפמן, אולי יש לו איזה עצות בתחום אהבה. נדבר גם עם שלומית עוזיאל בפינתה מוציאה לשון על סוג אחר של זוגיות בשפה. ולאורך התוכנית, וזה הדבר שמאוד משמח אותי, אנחנו נשמע 9 שירי אהבה של 9 משוררים ומשוררות שהזמנו לקרוא שיר האהבה שלהם. אנחנו נשמע את מאיר ויזלטיר, רומן אייזנברג, מרים גולן, שרון אס, רוי חסן, בקול סרלוי, אייל שלום, אהרון שבתאי ואנה הרמן.
חתיכת רשימה הבאנו.
נכון. זה פשוט דבר שמשמח אותי ומרגש.
אז בואי לא נחכה. עוד רגע אחד.
בואי נתחיל עם המשורר הראשון, המשורר בידיעה, ממנו ביקשנו לקרוא עבורנו שיר האהבה שלו, מאיר ויזלטיר, בבקשה.
פרח האנרכיה. ניחוח נהדר היה על הפרח האנרכי. הוא הבליח בנוריי מתוך ספרים ותולדות. וביד קלה מאבחת התקווה הושטתי אותו לעולם ולך. העולם נשך את ידי, אבל אנחנו התנשקנו. הפרח צמח מתוך מכונת הדם והמוות, יפה ונכון כמו חלום והקיץ. הוא דמה לך, ואת יפית מיום ליום, כשהתחזה לה על מוות, רעדת מצחוק ומפחד. אני חיבקתי אותך, אבל לא ישנתי בלילות. יתמותנו הפסומה לא החזיקה מעמד. נבילתה ההכרחית צמחה בה כעובר, והרוח האנרכית הגדולה העיפה את הגג של מה שחשבת שישוחח על אהבתנו. העולם חייך אלינו, למה לא? ואנחנו אפילו לא בכינו. הגנים שעברנו בהם נתנו פרי בפרעות. תוקים באופעים חזרו על כל הבטחותינו הפצעים הפעורים חייכו אלינו כפרחים, כבר רצינו רק מנוחה לבנה על אר קרח. את איבדת לאחורייך, ואני הייתי איליש שלג. פרח האנרכיה עודנו מתנדנד ברוח הקיצית. גופים רכונים מדיפים זיכרונות מרקדים, וחלומות מתגנבים בלילות בלחישה ממתיקה את היקיצה הקשה בקריה הבנויה. אין שלג במקומנו, ועודנו מחייכים.
הגנים שעברנו בהם נתנו פרי בפרעות. זה יופי.
אני סימנתי לעצמי שורה אחרת.
תגידי לנו.
יתמותנו הבשומה לא החזיקה מעמד.
כל אחד עם הכל נתון מאוד לפרשנות כאן.
כל אחד והשורה שלו.
בדיוק. מי היה ולנטינוס הקדוש? למעשה, כך אנחנו למדים, מדובר בכלל בשלושה קדושים, שלהם אותו שם, עלילותיהם נקשרו בתאריך הזה, ה-14 בפברואר. למעשה, הוא לא קשור רק לאהבה, הוא קשור גם לאביב. בקיצור, כל העסק מתחיל להישמע מעט מפוקפק ולא סגור היטב, ואנחנו רוצים לחגוג אהבה, אז אנחנו לא נבדוק לקדושים בציציות, אם את מבינה למה אני מתכוון. כל זה גם קשור מאוד ספרות, כמובן שמתברר שחגיגות ה-14 בפברואר בכלל לא היו קשורות לאהבה רומנטית, עד שג'פרי צ'וסר, שהוא משורר אנגלי, כתב בשיר פרלמנט הציפורים שלו ב-1382 את השורה: היה זה ביום הקדוש ולנטין אשר בו כל ציפור באה לבחור לה מאהב. וזהו!
יפה.
זה הספיק.
מהמם. תראה, הרבה משוררים אחריו אימצו את היום הזה כיום אהבה, והאזכור שלו הפך לנפוץ יותר, ואפילו אצל שייקספיר בהמלט, שם אופליה אומרת, מחר יומו של ולנטין, וכאור היום אליך אל מול חלון ביתך להיות לוולנטין שלך. זה תרגום של שלונסקי.
זה מאוד יפה.
כן.
זה מאוד יפה. כמובן שהמסגור הסופי של היום הזה כיום אהבה הוא אקט קפיטליסטי, כשבתי הדפוס אי שם במאה ה-18 התחילו להבין שיש להם פה יכולת להדפיס גלויות ליום האהבה, ומהר הצטרפו לזה כל מיני ענייני מרצ'נדייז ודובי ולבבות וקריות וכל מיני דברים כאלה. הרבה לבבות, תכשיטים. ואז מסגרו את העניין הזה, וזהו, משירה הפכנו לחומר, אבל אנחנו, כמובן בקטע של הרוח, ולא של החומר, ולכן נשמע עכשיו את שיר האהבה של המשוררת מרים גולן, מחברת הספרים ללה מרי ואל העיר קינה.
היום לפני שנתיים, אולי שנה, לפני שנתקו הסיבים, לפני שהפלגת אל אותה נקודה בחלל, משם אתה יכול לקרוא לי כך. אולי היינו בבית בשעה כזו, ארוחת ערב לילדים, ואתה בשלך, אולי בחדר, ולא ניגשתי לרגע, בין מקלחת למחברות, להביט בגבך רחון אל השולחן, קורא דבר מה או מתקין לך כנף. קודם קוטש את הקטורת דקה מן הדקה, ומפזר ומהדק היטב. אחר מעביר בקצת לשונך, לאט, ובשתי אצבעות סוגר, ושולח יד אל הלהבה. אולי באתי בדיוק כששאפת ונשפת ונותרת בגבך. ולא קרבתי לאט אל תוך החדר מאחוריך, בין כל ארוחות הערב והמחברות אליך. והנחתי יד על גבך, על עורפך המרוכז, ואמרתי, והלא אמרתי, כמה אמרתי, באמת אמרתי. אבל אילו הנחתי את ידי על גבך, בין מקלחות וארוחות הערב ומחברות, אולי הייתה נצרבת בך תביעתי. אולי היית מרגיש עכשיו, היכן שאתה, אש כף ידי הכואבת בחווה הפנטום של עין גופך, אש גופי הכואבת בחווה הפנטום של עין ילדך, אש ליבי הכואבת בחווה הפנטום של עינך. איני זוכרת כעת, כשידי בוערת, מדוע לא היה לי די בגבך? מדוע לא היה לי די בגבך, רחון אל השולחן, קורא דבר מה, או מהדק היטב היטב את הנייר, וסוגר בלשונך.
גם זאת אהבה.
גם זאת אהבה. ויש לנו במקבץ הזה נשמע עוד שיר אחד, שיר אהבה של רומן אייזנברג, מהספר שלו, שירים תחובים לילדים רטובים, שיצא השנה. בבקשה.
לכבוד יום האהבה, שיר מהחוברת האחרונה שלי, שירים מפגרים א', בית תצא עוד איזה שבוע שבועיים, ממליץ להישאר מעודכנים. לשיר קוראים דיבור מתוק, והוא מוקדש לרומן יעקובסון. את כל כך יפה, לתת לך נשיקה, לרים אותך גבוה לשמיים. למה את בוכה? אני שלך לעד, רק אל תלכי, חרה בלעדייך. אין כמוך ילדה, הלב שלך זהב, לא לרמה שלך, לקרוץ לשוגר דדי. נעשה טיול יפה, בגוגל, במחשב, לנצח מצידי, לבד איתך בחדר. תני בי אמונה, אקח אותך לפראג, לך נשמה, אקנה את העולם. תני לי אהבה, הכסף כבר יבוא, בואי בינתיים, שחטה בירקון.
יום, זה לא סתם יום, זהו יום האהבה. אנחנו מרגישים רומנטיים מתמיד, ואנחנו שואלים את עצמנו מאיפה מגיע בכלל המיתוס הזה של האהבה, מדוע אנחנו מתעסקים בו כל כך הרבה, למה אנחנו כך אוהבים לאהוב את האהבה, כשהיא לא כל כך טובה תמיד האהבה. לפעמים היא מבאסת, לפעמים היא ממש מאכזבת. כדי לברר את כל העניינים האלה, הזמנו את ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור אירן דורפמן, להאיר את עינינו על מקורות האהבה בתרבות המערב, לנסות להבין ביחד איתו איך אפשר קצת לאזן בין התדמית של האהבה, שהיא רעיון נשגב וטהור, לבין הפרקטיקה בשטח, שזה לא תמיד כל כך סוער. שלום לפרופסור אירן דורפמן.
שלום, שלום, שלום יובל, שלום מאיה.
כן, מה עושים? פרופסור דורפמן, תודה, תודה על הברכות. מה עושים באמת? בתן לנו קצת עצות לזוגיות.
איפה זה מתחיל? איפה זה מתחיל, העיסוק הזה באהבה?
טוב שלא אמרת לו, איפה זה פוגש אותך?
איפה זה פוגש אותך, אהבה?
וואו, פוגש אותי בהרבה מקומות, אבל אפשר להתחיל לחזור אחורנית הרבה שנים. אני יכול לדבר בעיקר על אהבה בתרבות המערב, שאני חושב שאפשר לראות אותה אצל היוונים בצורה מאוד בהירה, הם מאוד היו עסוקים בנושא הזה. ודוגמה כבר המיתוס הגדול של מלחמת טרויה, כולו התחיל באהבה או בחטיפה יותר נכון של פריז, שחטפת אלנה היפה, ואיזשהו סיפור אהבה שהוביל להרס מאוד מאוד גדול. כלומר, אני חושב שאהבה כבר במקורות הקודמונים, ואפשר אגב לראות את זה גם במקרא, בתנך, כן? אהבה מובילה למלחמה, לרצח, להרס.
מה, היא גירשה אותנו מגן עדן, האהבה? הוא כל כך אהב את חווה עד שהלך ועשה כל מה שהיא אומרת לו, וזהו, עכשיו אנחנו פה, בכדור הארץ, הפח הזה.
אפשר לראות את זה ככה, וזאת באמת שאלה טובה. למה ברור אותנו עם רגש כל כך, בכורה כל כך נשגב, אבל בעצם כל כך מסכסך, כל כך מסוכסך, וכל כך מוביל לפוטנציאל של הרס, כן? אז כן, יש את מלחמת טרויה למשל, באמת אחד המיתוסים המכונים של היוונים, וסביב השאלה הזאת של אהבה, התרבות היוונית לדוגמה, אבל לא רק, בהמשך גם כל תרבות המערב, קודנה הרבה מאוד חוקים לנסות למשטר, לסדר בדיוק את הדבר שמפר את המשטור. כי מה זה אהבה אם זה לא כוח שמוביל אותך, מוביל אותך, לעבר משהו ששונה, שהוא אחר, וזה כוח שנתפס, ואני חושב שזה נכון, כשיגוני, נכון. כפראי, כדחפי, כלומר משהו שמוציא אותנו מעצמנו בצורה שיכולה להיות אלימה, לעבר הלא נודע.
וגם אולי בגלל זה גם, בגלל זה אולי יש גם מיתוסים ומיתולוגיות, שזה דבר חיצוני. נגיד קופידון, זה לא אשמתנו, ירו בנו חץ, אנחנו לא מסוגלים לזה אפילו בעצמנו, זה כל כך חזק, זה לא יכול להיות שזה מגיע מתוך האדם, זה משהו שהוא של האלים.
זה משהו שהוא של האלים, אבל זה משהו שהוא תמיד מהדהד לצורך מאוד קדום בתוכנו, לחזור לדבר שהוא יותר גדול מאיתנו, אבל בעצם נחזור הביתה. למשל, אם ניקח את המיתוס שמסופר בה, יש את הדיאלוג הידוע של אפלטון, המשתה, שזה דיאלוג שיושבים יותר נכון רב שיח, שיושבים ומדברים על אהבה ועל אירוס, אירוס בתור אל אהבה, ואחד הגיבורים במשתה, אריסטופנס, מספר על המיתוס שאני חושב שכולנו מכירים אותו, המיתוס של החצי השני, שפעם היינו גדולים וחזקים, והיו לנו ארבע רגליים וארבע ידיים וכולי, ואז האלים נבהלו קצת מהכוח הגדול מדי של בני אדם, והחליטו לחתוך אותנו לשניים. ומאותו רגע, כל חצי מחפש את החצי השני, שהופרד ממנו. כלומר, זה לא רק חיצוני האהבה, אלא זה גם כוח פנימי שמחזיר אותנו הביתה. בחוץ נמצא הפנים. ואני חושב שזה פרדוקס שאנחנו חשים וחשות אותו בצורה מובהקת, גם היום, שבאהבה אנחנו יוצאים החוצה, אבל גם אם זאת אהבה טובה, או לפחות בשלבים, בוא נגיד, של המאוהבות, אנחנו חוזרים הביתה, חוזרים פנימה לאיזה דבר מוכר, אהוב, שנשכח, ופתאום עכשיו נמצא מחדש.
וגם המיתוסים האלה דופקים אותנו כל השנים האלה, כי אנחנו מאמינים לדבר הזה, אנחנו מאמינים בדבר הזה של החצי השני, ואנחנו מאמינים בדבר הזה שמישהו ימלא את כל צרכנו, והוא יהיה הכל בשבילנו, ושזה גם יחזיק מעמד, וכל הדבר הזה.
לגמרי, נגיד, מישל וולבק, אחד הסופרים באמת החשובים החשובים בצרפת, אומר שהמיתוס הזה של אריסטופנס, של החצי השני, זה מה שהרס את תרבות המערב מבחינתו, מה שהרס את, בכלל את האנושות לדעתו. כי אנחנו כל הזמן מחפשים למלא את החסר, במקום אולי ללכת בדרכים אחרות. כלומר, וזאת שבאמת שאלה, האם ניתן למצוא אהבה שהיא לא למלא חסר פנימי, שהיא לא למצוא את החצי השני שלנו, לכאורה אנחנו חצי. וזאת השאלה, אני חושב שהרבה מאוד מהספרויות במאה ה-20 ניסו להתמודד איתה, מה-20 והמאה-21, לנסות לראות איך אפשר לא להיות בכל המיתוסים הגדולים. אם ניקח עוד מיתוס אחד, באמת גם ידוע מאוד, של טריסטן ואיזולדה, זה אחר כך הייתה אופרה של וגנר, גם כן זה מיתוס מימי הביניים, אבל של באמת איזה מין שיקוי מחשף ששם את האוהבים ומחבר אותם זה לזה, אבל תמיד מגיע בסוף לזה הרס, למוות, כי אי אפשר באמת הרי להגיע לשלמות. הרי בכל דבר מתחילים לריב או מתחילים להתאכזב.
זאת אומרת שהסתירה באהבה, מה שהמיתוסים האלה מהדהדים, וגם התגובת הנגד אולי של הטקסטים במאה ה-20 שאתה מציין, הסתירה הפנימית של האהבה זה כן, זה דבר נשגב וצריך לשאוף אל השלם המושלם והדבר הנהדר הזה, רק תדעו שזה מסוכן ומשוגע ויגרום לכם לעשות דברים איומים ואולי תפרוץ מלחמה וכולם ימותו בסוף בכל מקרה. זאת אומרת, הסתירה הזאת היא באמת, זה אחת הסתירות הגדולות של הקיום האנושי, ואולי הסכנה של הצד השני של הדבר הזה, שאולי אם אנחנו נרגע מזה, אולי לא נתייחס לזה כדבר נשגב מצד אחד, וסופר מסוכן מצד שני, אנחנו נשאר עם משהו די בינוני כזה, ולא נעים, ולא לא מלהיב כל כך, ואל תעשו לנו את זה לאהבה, אל תהפכו אותה לאיזה ממוצע.
אני חושב שתמיד הדחף הזה קיים בנו, כלומר זה משהו שבאמת בכל התרבויות אנחנו מוצאים אותו, בכל העולם, מאז ומתמיד. הדבר הבינוני זה, אני חושב שזה אולי המיסות שלו, או אולי האכזבה מהפנטזיה. וזאת באמת, השאלה איך אפשר כן, זאת אומרת, להתחבר לכוחות השיגוניים האלה, בלי באמת להגיע לא מצד אחד להרס, ולא כמו שאתה אומר, מצד שני לבינוניות.
אז יש לספרות או לפילוסופיה איזשהו פתרון? אנחנו כמהים. הבטחנו שתיתן טיפים.
זה טיפול בספרות, זה דווקא מוצחה בעיניינתי הדבר הזה, טיפול בספרות.
אז באמת במאה ה-18 ובמאה ה-19 הפתרון בדרך כלל היה התאבדות או
שיטאון.
אז היה הפתרון נגיד שגתה המליץ עליו והתרובר יותר הצעיר, ובאמת הרבה אנשים, הרי הייתה מגפת התאבדות בעקבות הרומן הזה, ובמאה ה-19 אנחנו לא מוצאים פתרונות הרבה יותר טובים. במאה ה-20 אני חושב שמתחילה להגיע מודעות הרבה דרך פרויד והרבה דרך באמת העלייה של פילוסופיות או של פסיכואנליזה שמראות קצת את המכניזמים מאחורי הדבר הזה, וזה פחות הרומנטיקה הגדולה של החצי השני, ויותר, רגע, יש לי איזשהו דחף מסוים, אבל הדחף הזה הוא עיוור, ואז אני רוצה אובייקט, ומפעיל עליו את הדחף הזה, אבל האם זה יכול להיות אובייקט אחר? כלומר, למה? או האם אני יכול למצוא את זה בדרכים אחרות? זה דחף. הדחף זה, אני לא חייב מיד לענות לו, או מיד להפעיל עליו את הנוסחה השגורה. ואני חושב שאנחנו מוצאים, מתחילת המאה ה-20, כלומר, כבר מהמודרניזם, אבל ביתר סט בפוסט-מודרניות, את הרעיון, אני חושב שהפתרון הוא ברעיון של הריבוי. כלומר, במקום לחפש את החצי השני, לחפש את האחד או את האחת שתשלים לנו, ושנגיע ביחד לחצי ועוד חצי שווה אחד, להבין שיש לנו ריבוי גם בפנים וגם בחוץ, ושבעצם אהבה זה התחברות של הרבה מאוד חלקים בתוכנו, להרבה מאוד חלקים בחוץ, ואיזשהו פאזל שהוא אינסופי. זה נשמע פשוט, או נשמע, אני לא יודע אם זה נשמע פשוט, אבל זה, אבל זה, זה, זה רעיון שקשה באופן פסיכולוגי ליישם אותו. היום מאוד פורחת הפוליאמוריה, אבל גם פוליאמוריה, אני חושב שהיא מנסה טוב, אני אהיה בשלושה או בארבעה. והשאלה היא באופן יותר רדיקלי, אם אנחנו יכולים, אנחנו יכולות להגיד, אני לא חצי שמחפש עוד חצי. אני לא מחפש שלמות, אלא אני מחפש לנוע, לצוף באיזשהו ריבוי דכפי, כלומר, כן, להיות בתשוקה הזאת להתחברות, אבל היא לא נעצרת עם בן אדם אחד, אלא ממשיכה לעבר עוד גופים, עוד אנשים, עוד מקומות. ואני חושב שהספרות מתנסה בעיקר בכיוון הזה. שאפשר ככה לתת דוגמאות, אבל אם זה מדבר עליכם.
אני חושב שזה...
זה מאוד מנחם.
מאוד מנחם.
אתה יודע, לכל סיר יש כמה מכסים, למה לא?
מה זה? יש אין סוף מכסים.
לא יודעת אם... למה אתה ישר מגזים? אין סוף, יש גם אין סוף סירים, זה נכון.
בסדר, זה גם כן משהו...
אבל אני חושב שזה הדבר הקשה. הקשה לקבל שזה לא... זה לוותר על משהו מאוד בסיסי בנו. אני חושב שיש משהו מאוד נרקיסיסטי ומגלומני באהבה הרומנטית, שאני אחד ומיוחד, ואני אמצא שם בחוץ מישהו או מישהי, שיהיו אחד ומיוחד, וביחד נהיה עוד יותר, זה פאור קאפל כזה.
מצד שני, צריך להגיד שוולבק גם אמר על, גם את הנקודה הזאת הוא אמר, כי וולבק כנראה אמר את כל מה שיש להגיד על מה שאנחנו עושים כרגע, אבל הוא אמר...
כל הסופרים הגדולים.
כן, אז הוא דיבר על קפיטליזם, לאחד, יש פה, הסתובב פה סיר אחד, ויהיו לו 300-400 מכסים, אבל השני, יהיה לך 250 מכסים, סליחה, סירים שאין להם אף מכסה. וזה הקפיטליזם של האהבה, וזה הצד המסוכן אולי של הפתרון הזה, אבל אני חייב להודות שכן, אני מאמץ אותו, את הריבוי. אם זה, זה יכול להיות ריבוי גם עם בן אדם אחד, וזה יכול להיות ריבוי עם הרבה אנשים. זה מאוד גמיש. אנחנו בעד.
אני אגיד רק עוד משפט אחד, שזה אולי כנגד הקפיטליזם, שזה לא יהיה ריבוי של צבירה, לצבור עוד ועוד מאהבים, מאהבות, לחזק את, כלומר להגיד למה אחד אם אפשר הרבה, אלא זה סוג של הבנה של יש פה איזשהו ריקון ומילוי, איזושהי קבלה של ההתרוששות הפנימית שלי, שאחרים יבואו וימלאו כמו שאני מלא אותם, אבל זה תהליך אינסופי. וזאת הכרה שהיא גם טרגית, כי אני אפעם, זה הכרה שאני אפעם לא אצליח להתמלא, אבל יכולה להיות מאוד אופטימית אם אני אבין שבאמת זה אינסופי, וזה לא נעצר אף פעם, וזה יכול להיות כוח גם של באמת נעורים אינסופיים. אם אני אקבל את הריק הזה, ושהוא באמת אקבל באופן עמוק את העובדה שאני אף פעם לא אצליח להתמלא לגמרי, ושלא יהיה בן אדם אחד שימלא אותי לחלוטין.
טוב, אנחנו נשאר עם הצד האופטימי של הדבר הזה. פרופסור רן דופמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, ויום
אהבה
שמח.
יום אהבה שמח.
תודה, להתראות. אנחנו
נשארים עם משוררים. כן, אנחנו, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו חוזרים לפרויקט שלנו ליום אהבה. אנחנו הזמנו משוררים ומשוררות לקרוא עבורנו שירי האהבה שלהם. אנחנו נשמע עכשיו את שיר האהבה שקרה עבורנו. רועי חסן, מחבר ספרי השירה, הכלבים שנבחו בילדותנו היו חסומי פה וזהב הריות, וגם ספר הפרוזה, אין זיכרון אחר.
אנחנו שאפרודיטה הלחימה את נשמותינו בקצף גלים, עוד כשהיינו ילדים פיתחנו מיומנות הליכה, על פיגומי בניין אנחנו עונדים על צווארנו תמרורי דרך ללא מוצא, אנחנו חנות חרסינה, פילים נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, מלאך המוות כוסס ציפורניים מול מצלמות ההבטחה בציפייה לראות, איך קרום הסדקים שמכסה את אורנו מבוטק והופך שבר. אנחנו צוחקים על מלאך המוות, צחוק של משוגעים, של אין ברירה, אין דרך אחרת לחיות את המוות החי, בכל מבט, חיבוק, זיון. בכל ערב אנחנו אורות קטנים בבית. החצוצרה של צ'ט בייקר מרדימה את הילדה הקטנה שלנו, שהגדירה מחדש את האנחנו. הוא כבר למדה להגיד גם אמא, גם אבא, גם אני, כולם. אהובתי, באמת חשבת שלא אשים לב? איך בכל ערב כשאני חותך לך ירקות את נכנסת למטבח, כאילו עברת שם במקרה, נוגעת לי בגב, צובטת בעדינות שידע זה לא חלום ואנחנו כאן לעוד הרבה זיונים וטלפונים מהבנק, וכל עוד יש צעצועים ושאריות פסטה מתחת לספה, אנחנו נמשיך לרוקן בקבוקי יין ולהתאהב, אנחנו נמשיך להתפגר בהנאה מכל מיני טרש בטלוויזיה, ועוד הרבה זמן יעבור עד שגם אנחנו נהפוך לדגים תלויים על חבל כביסה ונזהיב בשמש. כששאלתי אותך, מה את אומרת על עוד ילד? ענית, ילדים.
תודה רבה לרועי חסן, ובוא נשמע גם את השיר של שרון אס, מחברת ספרי השירה, המגרפה והאור יום, בין היתר, והשיר הזה לקוח מתוך המגרפה.
מה שנדמה חשאי, אילה מפנימיות. הבושה של הרטוב, לפגוש ביבש ובחם. שליטה וקומפוזיציה. נועד להתמרד כנגד אהבה והסבל הם אותו דבר עצמו, ושהערך של האהבה הוא הסכום שאתה חייב לשלם תמורתה, ושכל פעם שתקבל את זה בזול, אתה מרמה את עצמך. זו שרלוטה, בדקלי הפרא של פוקנר. בחדר המלון הזול, לא זול עבור הרי, בתרגום של משה זינגר, שאיש לא השכיל לתרגם את הסונטות של שייקספיר לעברית כמוהו. ולא רק את רילקה, האהוב עליי היום הרבה פחות. דרכו אני קוראת את פוקנר ויכולה לתת אמון. מעולם אהבה לא באה לי בקלות או בזול, ולמה מתכוונים הסופרים המדברים על אהבה? על סקס? שוב, היה זה שבתאי שהשכיל לומר דבר ערך. סקס וסימפתיה עמוקה לכל ניע של הגוף. אבל זה לא פוקנר, ואני מעולם לא אהבתי את האיש שהיה אביו של אהובי הראשון, אבל לא הייתי רוצה שיעצרו אותי בפתח, ישאלו לגילי וחוסו עליי. התפתיתי, כי כזו היא אלת הפיתוי, מקסימה. בלעדיה אי אפשר להיכנע לגדילה, להרס או לאמת. אני רוצה לכתוב לאנשים מבוגרים, אלו שכבר יודעים שהאיסורים יכולים להשחית, אלו שלא קראו הידד שנים ארוכות, אבל זוהי תשוקתם עוד פעם אחת לקרוא הידד לפני החשיכה.
ואנחנו ממשיכים עם פרויקט יום האהבה, שבו הזמנו משוררים ומשוררות לקרוא עבורנו שירי אהבה שלהם. נשמע עכשיו את השיר שקראה עבורנו המשוררת בקול סרלוי לרגל יום האהבה. ספרה האחרון, נגיד, שיצא, הוא מפחדך בשרי. בואו נשמע את השיר שלה.
כל היום עפפו אותנו הניסים ולא ידענו. עייפים מדי, אספנו מעשים וטרדות בטרם נושלח. אני ניסיתי לטטא את חולות המדבר, אתה גרפת את גלי הים. הילדים עופפו סביבנו כשחפים, מתקוטטים על פיסה של לחם. חזרנו הביתה צרובים משמש, רועדים מאור. בכפות רגלינו נגרס החול הרטוב. יריתי לקרוא לו לכלוך, הפעם נניח. במטבח יחפה רמת כלים מעל ראשינו, מאיימת להתנפץ. רגע לפני שהבלה אותנו הים, גילית בי יופי שלא הכרתי. גם היום חיכתה בנו האהבה, פנים חדשות.
עכשיו, מוציאה לשון.
ואנחנו עם הפינה שלנו, מוציאה לשון, עם שלומית עוזיאל, שבה אנחנו עוסקים בסוגיות לשון כפי שהן עולות בספרות, והיום אנחנו כמובן בענייני זוגיות, סוג אחר של זוגיות אולי, כי יש כל מיני סוגים, ואנחנו לא מנסים פה לרמוז שיש ביום העבר מותר רק סוג אחד.
חס וחלילה.
שלום שלומי תוזיאל.
שלום.
אז מה אנחנו, איזה זוגיות אנחנו מדברים היום?
האמת שאנחנו נתחיל לקראת הזוגיות בשאלה איך יוצרות ויוצרים קוראים לחיות שהם לא מהמין הדקדוקי שלהם. זאת אומרת למשל מה יוצרת או יוצר רוצים כשיש להם ביצירה שלהם חפרפרת שהיא בן או עורב שהוא בת. ונסיים אחרי שנכיר כמה מהסוג הזה, נסיים בכמה זוגות חיות ספרותיים.
העיקר שבסוף יש זוגות ושהכל נפלא ורומנטי.
הכי רומנטי. אז נתחיל בשאלה, למה זו בעצם שאלה? בעברית יש כמה בעלי חיים שיש להם כבר מימי התנך, כולנו מכירים, שמות נפרדים לנקבה ולזכר, למשל אתון וחמור ואיל וכבשה. כבשה יכולה במקרה להיקרא גם רחל. והצעירים של הכבשים הם טלה וטליה, ופה נגיד גם במאמר מוסגר, זה טריוויה נחמדה, שבארמית טליתה זה אומר הטליה, כאילו הכבשה הקטנה, כן? כבשה ילדה. הטליתה בארמית זה אומר ילדה, וכך כאשר ישו בבשורה על פילוק, את אומר לילדה שחלתה ומתה, טליתה קומי, הוא בעצם אומר לה, והיא קמה לתחייה, כן, זה נס, הוא אומר לה בעצם בעברית ילדה קומי. ולמי שהספיק להכיר בירושלים בית טלית הקומי שהיה, אז שם של בית יתומות נוצרי שנקרא על שם הדבר הזה, אז זה טליתה. אז אם ככה בניגוד לאתון ולחמור ולטלה ולטליה, אז יש בעלי חיים שיש להם רק שם אחד כללי, כמו עורב או חפר פרט, שמבחינת גדוקית זה יכול להיות או זכר או נקבה, ועל מה קורה כשצריך... שהגיבור שלנו, הדמות בספר, תהיה מהמין השני.
אם יש עורב, אבל שהוא נקבה, אז אומרים עורבת.
נכון. כן, יש עורבת, אתה הולך בעקבות שלונסקי פה, מיד תהיה לנו עורבת, נכון. אז ברוח בערבי הנחל של קנת גרם, יש בכמה תרגומים מאוד יפים עברית, אז הגיבורים של הספר הם ארבעה חברים, והם כולם ג'נטלמנים, כולם ממין זכר, ושניים מהם הם טוד ומול, זאת אומרת בעצם קרפדה וחפרפרת, ככה החיות האלה נקראות בעברית, שזה מין נקבה, ואילו פה יש לנו זכר, אז בתרגום שלי הוא נתן רטוש, הוא הפך אותם לחפרפר ולקרפד, וקרפד מופיע גם בסדרת ספרי הילדים ספרדי וקרפד של ארנולד לובל. עכשיו אנחנו מגיעים גם אל העורבת שכבר גזרת אותה בעצמך ברומן של הסופר הצרפתי רומן רולן, קולה ברוניון זה שם הספר, בתרגום של אברהם שלונסקי, יש שם עורב נחל ממין נקבה, אז הוא עורבת, ושלונסקי שהוא אומן באמת מאומני הסופה הגדולים שהיו לנו, שקמו לנו, טבע במקום אחר גם את המילה צפרדעת.
צפרדעת.
שנינו מתקוממות, נכון, התגובה שלנו הייתה התקוממות. צפרדעית
אולי, צפרדעת, לא, יש בזה משהו יפה, צפרדעת.
כי זה קשור אולי לחוכמה?
לא יודעת, צריך להתרגל לזה, אבל יש בזה משהו, צפרדעת, אוקיי.
אז כאילו עולה השאלה, למה בעצם אנחנו צריכים צפרדעת, אם צפרדע בעצמה היא מילה ממין נקבה?
נכון.
לא חשבנו על זה, זה חלף לנו מעל הראש.
אבל לא, יש סיבה, יש סיבה.
אוקיי.
יש סיבה, והיא שברגע שיש לנו צפרדעת, אנחנו יכולים לקחת את הצפרדע, את המילה הסטנדרטית צפרדע, ולהשתמש בה כזכר, כי מה שקורה שכבר במקרא, יש מקרים במקרא, שבהם שם בעל חיים ממין מסוים, מופיע עם פעלים או שמו צוער מהמין הנגדי, כדי לציין שהחיה המסוימת הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא דווקא מהמין הזה, למשל בישעיהו, ופרה ודוב תיראנה, יחדיו ירבטו ילדיהן. זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים פה על הדוב, כן, על הפרה והדוב תראינה, את מדברת שם, הדוב הוא כאילו היא, למור, כן. למה? כי יחדיו ירבצו ילדיהם, זאת אומרת, במקרה הזה זה דובה ואין בדיוק מילה לזה, אז הפועל שמציין אותה הוא מיני נקבה, ואנחנו מבינים שהדוב הזה הוא נקבה, ואם ככה בעניין הצפרדיה, אז בפינת השלולית הידועה של מאיר עוזיאל, שגילוי נאות הוא חמי המקסים, אז אנחנו פוגשים מדי שבוע סיפורים הנציחות וצפרדעים, שבהם הצפרדע הוא כמובן, הוא הנסיך לעתיד, כן? הוא צפרדע בן. וככה יש לנו את הצפרדע.
וצפרדע הבן וצפרדע הבת. היום זה מאוד פופולרי.
כמו בגן שלי, בגן של הבת שלי, לא שלי. מעולה.
כן, האמת שבמובן הזה, אבל פה כאילו היה יכול להיות צפרדעי הבן וצפרדעי הבת, אבל שלונסקי היה בכל זאת על צפרדעי.
צפרדעי. נחמד, נחמד. יש בזה משהו, כן.
ובשיר ויהי ערב, שיר קצת מטריד, אם אתם זוכרים, זכה לאחרונה לכמה פרשנויות די אפלות, אבל בכל מקרה הילדה, אם אתם זוכרים, חפצה ויהי ערב, הילדה רוצה לשחק עם התרנגולות, היא הולכת ללול, התרנגולות נבהלות, והאבא בא לראות מה קרה.
כן.
אבא בא ושאל, מי זה תנו? שואל, מי נכנס אל הלול בגניבה? לא שואל, לא תנה,
זו ביתי הקטנה. נכון. אך, אני אוהבת את זה. כן.
תנה.
זהו.
זו הנקבה של התן?
בדיוק, יש בשיר הזה גם תן וגם תנה בגלל האחרון. והנה אנחנו מגיעים, לא רק התן והתנה, אלא לכבוד יום ולנטיין אנחנו מסיימים בשני זוגות. אחד מהם הוא של שלונסקי, בשיר שלו הפעם לא תרגום, פיט ופוט. ואומר שלונסקי, איך תבדיל כאן רז לירז, זאת אומרת חידה, בין עבדת לאבל? התשובה היא מפורסמת, ניגשים על זה הצמד, צמד חמד אבזים, ובלי הרף מרגיזים. ורואים, אם היא נרגזת, אז סימן שהיא אבזת. אם רואים שהוא נרגז, אז סימן שהוא אבז.
לפחות שניהם נרגזים.
זהו, יובל כבר הלך כאן לתרבות הביטול.
השד הפרוגרסיבי שלי התעורר. אבל בסדר, כולם נרגזים, אז עם זה אני חי בשלום. שוויון ברגזון.
זהו, לא הלך פה על הסטריאוטיפ, מאוד נכון.
ומה הזוג השני שלנו?
והזוג השני אנחנו מסיימים ממש בקלאסיקה, בזוג יונים, שיר של שמואל בס, שנקרא שני אורחים. שני אורחים לי בחלון, זוג יונים, יונה ויון, משובח אשר בגן, לבקרני באו כאן. ראש שני היון בלי סוף, בוקר, בוקר, בוקר טוב, ויונה הוסיפה כן, בוקר, בוקר, בוקר חן.
פנטסטי, מופלא. פנטסטי. שלומית וזיאל, תודה רבה לך, מוציאה לשון, חג אהבה שמח לך.
חג אהבה שמח לכם ולכל מי שחוגג.
להתראות.
תודה רבה, להתראות.
יובל, בוא נשמע, אנחנו ממשיכים עם פרויקט השירה שלנו.
נפלא.
ואנחנו נשמע עכשיו את השיר, שיר של אייל שלום, ספר שהוא הוציא לאור, נקרא ג'וני נהדר. בבקשה.
אם הנס לא בבית, הנס שותה ומעשן והולך לפגוש את הרי. אם הרי לא בבית, הנס שותה ומעשן וממתין בחוץ להרי. היה והרי יהיה אחר, הנס ישתה, גם יישן, גם יתלונן שקר. הנס רוחס את מי לא חזק על הבשר, ומהרהר לעצמו מה שמהרהר ומחכה להרי. הנס מספר לעצמו מה שמספר ומחכה להרי. הנס מיטיב את חולצתו אל מול אלבון שכזה, בשעה שכזו, ומחכה שהרי. גם בודק בשעונו היטב, פעמיים, שלוש, ומתקשר דחוף אל הרי בשביל לבדוק. הרי לא עונה, הנס נרעש ולעזאזל עם הנאצים. הנס נרעש כי לעזאזל עם הנאצים ויש לו זכות גם מקלל. והיה צפוי לרדת שלג בפרידיכסיים, וירד שלג בדיוק בפרידיכסיים, כך שמה שצריך ליפול בסוף נופל. אחר כך הנס נמלא בהרי שכמעט אפשר כבר לעל אל. אחר כך הנס מסדר את הסמים במעיל ועולה על אופניו החדשים כי הוא יוצא אל האזור. הנס פונה בגשר אוברבאום כהרגלו בדרך לאזור. הנס מביט במגדל הטלוויזיה בדרך לאזור. אחר כך הוא שותה ומעשן זריז ומקיף במבטו. אחר כך במעילו רצו ושוב. אחר כך הלאה סחור וסחור. דומה שהנס צועד אך האדמה תחתיו נמשכת. דומה שאין מאוד לאן לחזור, דומה שהאדמה דומה ומתארכת. הנס חושב שהוא רואה את ארי באלכסנדר פלאץ, אבל איננו בטוח. הנס סבור שזהו ארי באלכסנדר פלאץ, אבל שוב הוא איננו בטוח. כך שמי שמחפש לא מוצא, ומי שלא מחפש מוצאים אותו בפורענותו. הנס מבחין באופניו של הרי דם על צווארו מרוב הצלחה. הנס מבחין במקטרונו של הרי, יעל להרי, המקטרון. הנס מבחין בכובעו של ארי, יאה לארי גם הכובע, דם על צווארו מרוב הצלחה, דם על צווארו מרוב הצלחה. הנס ניגש אל ארי בתחילו ורחמו, הנס ניגש אל ארי כשהוא על סף השראה, לא לפני שהוא מיטיב את חולצתו פעמיים שלוש, הוא מספר לעצמו מה שמספר, הוא משקר לעצמו מה שמשקר. לכאורה מה כבר קרה.
זה שיר אהבה של אייל שלום, ואנחנו נמשיך עם הפרויקט שלנו, ואנחנו נעבור לאנה הרמן, מחברת ספרי השירה חד קרן, ספר הרפואות הפשוטות, התאומה הנראית, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר, שיר האהבה שהיא קרה עבורנו.
עליי לצעוד בצעדי בלט, כמו גרטה שהלכה מסוף השלג, ועד סופו לכפור, כי שם נגלט דמותך, ושם התרחקותך מושלת. בבכי שים הייסורים פולט, דמעות עיניי תמסנה את שלשלת, הקרח של החורף השולט, אך בדרכי אני עודי כושלת, נוהה אל יופיך אשר חמק אל, מלכות קפואה משם בסלו צמוד, נרקוד ביחד לצלילי ג'ורג' מייקל, נרקוד בקצב שלבך מפעים, נחזור לגן העדן האבוד, בלחישה פזיזת געגועים.
בלחישה פזיזת געגועים, אנה הרמן, ואנחנו עם השיר האחרון שלנו לפרויקט, אחרון חביב. ידיד התוכנית, משורר האהבה והליבידו והבית והחיים עצמם, אהרון שבתאי, שנגיד רק, יש לו גוף עבודה גדול, אז כן. אני רק אגיד למי שרוצה לדעת מה הספרים האחרונים. פתחתי דלת ועמדת שם, וגם מבחר ושירים חדשים, שזה מבחר משירתו. ובוא נשמע את שיר האהבה שהוא הקליט עבורנו.
כולך בגוף אחד. כולך בגוף אחד שבו אני אוהב כל חלק. את הפך, עינייך, שערך, את אחורייך, זה משמאל שחש כאב וזה שמימין, ובך אני עורך מסע באצבע, בשפתיים, בלשון, וגם במחשבה ליבי שב וחוזה כבתפילה שמכינה אותי לישון, את ירחייך, את הבטן, החזה, הזרוע, בית השחי, הכתף, הגב, את כף הרגל, הבהונות והעקב, פנייך צוחקות אליי מבוישות, שפתייך נצמדות אל פי המתנמך, משקה אחד לשונותינו בוחשות, ואת שטויה ממני ואני ממך.
איזה יופי.
אהרון שבתאי, כן.
איזה יופי.
בנימה אופטימית, כי השירים היו, אתה יודע, שירי אהבה זה כל מיני דברים.
זה הרבה דברים, השירים היו די מלנכולים. אולי צריך לציין שאני חושב, אני לא רוצה להגיד בוודאות, כי אפשר, כמו שאמרת, זה פרשנויות, נכון?
נכון.
אחד יגיד שחיי היום יום זה לא דבר מלנכולי, וזה דווקא נחמד, אבל אני חושב שהשירים המאוד אופטימיים היו באמת של רומן ושל אהרון שבתאי.
רומן אייזנברג.
רומן אייזנברג, וזה מעניין, שהם היו יחסית האופטימיים, ודיברנו לא מעט בשירים האלה, הם דיברו לא מעט בשירים האלה, גם על אכזבות וגם על חיי היום-יום, ופה מדובר על כולך בגוף אחד שבו אני אוהב את הכל, עורך מסע, משקה אחד לשונותינו בוחשות, את שטויה ממני ואני אומר, איזה יופי, עם זה שווה לסיים את יום האהבה. אנחנו מסיימים עם הדבר הזה. תודה לתמר בנימין ולדרור רוטשטיין שעשו איתנו את התוכנית הזאת. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ומעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. בעמוד הפייסבוק שלנו יהיה עוד מעט את אהרון שבתאי בווידאו, קורא את השיר הזה, ושווה לראות את זה גם בווידאו. זה מקסים.
תודה לאהרון שבתאי.
תודה לכל המשוררים
והמשוררות. ולכל המשוררות.
שהשתתפו בפרויקט הנחמד הזה, שיהיה לכולם יום אהבה נהדר. אנחנו נשוב כאן מחר ביום רגיל, אבל גם בו תהיה אהבה.
להתראות.